ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ביצה דף חף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור היום מתחיל בתחילת פרק שלישי, והמשנה נמצא בסוף דף חף גימל עמוד ב', וכשמו כן הוא, העסק פה הוא עניין צידה. שם הפרק אין צדין, והעיסוק שלנו יהיה במלאכת צידה של בעלי חיים. נציין כידוע לכולם ש בהמות ועופות מותר לשוחטם ביום טוב, ואנחנו נתייחס גם לנושא של צידת דגים. יש לציין שבקשר להלכות יום טוב, מה שקשור למלאכת אוכל נפש באופן כללי מותר, אבל דבר שלא משתנה או משנה אם עשית אותו ערב יום טוב או ביום טוב, על כאלו דברים לא מקילים. אם ניקח למשל מלאכת תחינה, לטחון תבואה, לטחון חיטה, להפוך אותו לקמח, אנחנו לא נתיר תחינת החיטה ביום טוב, כי היה אפשר לעשות אותו מערב יום טוב בלי להתפשר, כי הוא זה באיכות המוצר הסופי. אבל שחיטה אין כמו שחיטה טריה. אז נכון, היה אפשר לשחוט בפועל את הבעל חי מערב יום טוב, אבל יש ירידה באיכות בבשר מאתמול להיום. אז לכן שחיטה בקשר לאוכל נפש מותר לעשות אותו ביום טוב. לגבי צידת בעלי חיים, ואני מפרש כעת לפי רש"י, בנקודה הבאה יש הערה של תוספות שחולק על מה שרש"י כותב. בכל אופן, לפי רש"י, מלאכת צידה אי אפשר להתיר אותו ביום טוב, כי התביעה על הבן אדם, למה לא צדת מבעוד יום, מערב יום טוב? הרי אתה יכול לצוד את הבעל חי מבעוד יום, תשאיר אותו ברשת או במצודה, שזה האמצעי לצוד, ותשחוט אותו או תיקח אותו משום ביום טוב. עכשיו המשנה: אין צדין דגים מן הביברים ביום טוב. הביבר הוא כמו בריכת דגים, וכך רש"י מסביר. אנחנו במשנה דיברנו על ביבר בקשר לדג, ורש"י, ביברים של דגים הם בריכות של מים שקוראים, ומביא לשון לועזי שמשמעות בריכת דגים. עוד מעט אנחנו נתייחס לביברים של חיות, ורש"י כאן אומר ביברים של חיה הם קרפיפות, איזה אזור מוקף גדר, מוקפים גדר סביב, וקונצין לתוכן חיות הבר ויולדות ומגדלות שם. זה ביבר בקשר לחיה. אז המשנה שלנו אומרת שאין צדים דגים מן הביברים ביום טוב, והכלל הוא, זה כלל חזק, מותר לקחת בעל חי במצב שהבעל חי כבר ניצוד. אבל אם הבעל חי נמצא במצב שאתה עדיין צריך לצוד אותו, אז התפיסה שלך על אותו בעל חי זה נקרא צידה, אתה צדת אותו. הדג בבריכת מים, אנחנו לא מדברים על אקווריום ביתי, אנחנו מדברים על כמו המוכר לנו, בריכות דגים. הדג שמה הוא שוחה די חופשי, לא בקלות אתה יכול לתפוס אותה, אתה צריך להתאמץ לצוד את הדג מהבריכה. לכן לא עושים את זה ביום טוב, כי מלאכת צידה אסור ביום טוב. וממשיך המשנה ואומרת, ואין נותנים לפניהן מזונות לדגים, כי הדגים האלו יכולים להסתדר היטב בלי המזונות שאני מאכיל אותו. הוא אוכל משורשי עשבים, וגם ודגים גדולים אוכלים דגים קטנים, ולכן אין נותנים לפניהם לדגים בבריכות האלו מזונות. אבל וכאן אנחנו רואים סימון חדש המעוין, ויש עוד סימונים בדרך, ובצד כתבנו תחת הכותרת מבנה המילה צדין או אין צדין, הוא מובלט על ידי המעוין, סימון להבליט סתירה בין מקורות. זה יהיה בהמשך. הדגשנו את המילה ביברין במשולש, וחיה ועוף עם פס כפול. אני מקווה שבהמשך הגמרא הסימונים האלו יהיה לתועלת רב. המשנה ממשיכה, אבל צדין חיה ועוף מן הביברין, ונדגיש פה, אם אני יכול לצוד אותו מן הביבר, סימן שבביבר הוא כבר ניצוד. ונותנים לפניהם מזונות, אותם חיות ועופות שהם בביברים, אני יכול לתת להם מזונות, ואין האיסור שאין מאכילים חיות ועופות. האיסור הזה קיים כשמדובר בחיות בר שהם משוחרים, אבל אם הם בביבר, אז אני נותן לפני מזון, כמו שנותנים מזונות לכלב ביתי או לדגים באקווריום. רבי שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הביברים שווים. זה הכלל. אנחנו ממשיכים לדף חף דלת. המחוסר צידה, כל המחוסר צידה אסור. מה זה מחוסר צידה? שאתה עדיין צריך לצוד אותו. אז אם הבעל חי נמצא בביבר שאתה עדיין צריך לצוד אותו, אסור. אסור לצוד אותם שם. ושאינו מחוסר צידה, כלומר הוא כבר ניצוד, מותר, אז מותר לקחת אותו משם. הגמרא תתייחס באופן מפורט מה בא רב שמעון בן גמליאל לומר לנו. הנושא שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, יישוב סתירה בעניין צידת א' חיות, ב' עופות. בעוד כמה שורות אנחנו נראה סימון שדומה לפפיון, והם ניסיונות ליישב סתירות הנעל. אז אם אנחנו נעשה פעולה שאני תמיד ממליץ עליו, זה להסתכל ממעוף הציפור על הדף, מה אנחנו עומדים לראות. אז בפתיחת הגמרא רואים קושיה ארוכה, זה בא להראות לנו שיש סתירה בין המשנה וברייתא שעוד מעט נראה. הסימונים מאוד נחוצים כאן כדי לעקוב אחרי הנקודות שהן בסתירה. בשורה חמישית מראש העמוד אתם רואים פפיון אחד, ושם הבלטנו חיה, החיה לא קשה. מה שהיה נראה כסתירה בעניין צידת חיה לא קשה. בהמשך יהיה עוד דרך ליישב את זה, וזה מסומן באות במספר 2. אתם יכולים פשוט לרדת בערך עוד 10-12 שורות, רואים עוד פפיון, חיה החיה נמי לא קשיא, והגמרא מיישבת את הסתירה. אני אחרי הרבה מאמצים לפענח את הסוגיה הזאת, הגעתי למסקנה שצריכים להגיד מילה או מילות הקדמה. כבר השתמשנו במילות האלו, אבל נחזור עליהם. ההתר לקחת בעל חי הוא אם הבעל חי כבר ניצוד. בצד השני של אותו מטבע, אם הבעל חי נלקח ממקום שהוא כבר ניצוד, סימן שלהכניס את הבעל חי לאותו מקום זה הצידה שלו. אתה צדת אותו בזה שהכנסת את הבעל חי לאותו מקום. ממילא, אם אני אומר למשל שאסור להכניס בעל חי למקום פלוני, אנחנו נזכיר כל מיני דוגמאות כמו בית או מגדל. מגדל הוא מקום יותר צפוף, יותר צר מבית, אולי נגיד כמו ארון, זה מגדל בלשון הגמרא. אנחנו לא מדברים על מגדל מהקומות, אנחנו מדברים על כמו ארון קיר. אם אני אומר על מקום פלוני שניתן לקחת את הבעל חי משם, אני חוזר עוד פעם מה שאמרנו, זה אומר לנו שהוא ניצוד שם. באותו מטבע אני אומר שביום טוב יהיה אסור להכניס את הבעל חי לשם. אז אנחנו צריכים להחזיק ראש פה. אנחנו נראה ביטויים כמו לבית או לביבר למשל, או מביבר. אז אם אני אומר שאסור להכניס את הבעל חי למקום פלוני, זה אומר שאם הוא כבר במקום הזה ביום טוב, אני אוכל לקחת אותו משם. וכן ההפך, אם אני אגיד שמותר להכניס את הבעל חי למקום פלוני, סימן שהכנסתו לשם אינו נחשב צידתו. ממילא יהיה לי אסור לקחת אותו משם, כי זה הצידה. וזה מאחר שהוא לא נחשב ניצוד שם, הלקיחה שלי, התפיסה שלי של הבעל חי משם, זה הצידה. אז כדי שלא נתבלבל, ננסה לזכור שזה היינו הך. כשאני אומר אסור להכניס בעל חי למקום פלוני, זה אומר שביום טוב, אם הוא כבר שם מערב יום טוב, אני אוכל לקחת אותו משם. אז זה תמיד צריכים לזכור, האם הבעל חי הוא במצב של ניצוד או לא. הגמרא, תשימו לב שאנחנו פותחים בקושיה ארוכה, בו אנחנו נציג את הסתירה שהזכרנו מוקדם יותר. ורמינו, אנחנו נתייחס למקור הבא כברייתא. הברייתא כותב, ביברין של חיה ושל עופות, אין צדין מהן ביום טוב, ואין נותנים לפניהם מזונות. כפי שהרחבנו במילות הקדמה שלנו, מה שכתוב פה אין צדין מהם, זה מראה שבביבר הוא אינו כבר ניצוד. נשווה את מה שכתוב במשנה. במשנה יש לנו גם מעוין, ושם כתוב צדין חיה ועוף מן הביברים. זה אומר שבביבר הוא כבר ניצוד. אם אתה יכול לקחת משם, זה אומר, ביום טוב כמובן, זה אומר שאתה לא עושה צידה. אתה לא מבצע מלאכת צידה. ופה כתוב, אין צדין מהם. זאת אומרת שבביבר הוא אינו כבר ניצוד, ועדיין אתה חייב לעשות את הפעולה או המלאכה של צידה. כאשר חיה החיה, כאשר עופות העופות. הדגשנו עם פס כפול את שניהם, חיה ועופות, פה וגם במשנה. במשנה כתוב, אני יודע שאני חוזר על זה הרבה פעמים, כי זה יכול לבלבל. אז במשנה כתוב צדין, חיה ועוף, ומן הביברין, וכאן כתוב אין צדין, חיה ועוף, מן הביברין. הגמרא עונה, חיה החיה לא קשיא, הרב יהודה הרבנן. יש מחלוקת תנאים איך איך מוגדר חיה בביבר, ובמהלך הגמרא אנחנו צריכים גם לשים לב לדיוקים. תתנן, רב יהודה אומר, הצד ציפור למגדר. תשימו לב, הדגשנו את זה מקודם. כאן הכיוון הוא להכניס לתוך. זה יכול לבלבל, אבל אם תופסים את העיקרון, זה בסדר, זה חלק. אז מה רב יהודה אומר? הצד ציפור למגדר, וצבי לבית חייב. וניתן לדייק. לבית הוא תמחייב, אבל לביברין לא. הכנסת הצבי לביבר הוא אינו בעיה. הבית הוא מקום צר, אז זה נחשב הצידה, הציד שלו. אבל ביבר הוא רחב יותר, אבל לביבר לא. אז מה זאת אומרת? כתבנו בין השורות, דביבר דבא ביבר אינו נחשב ניצוד. איפה ראינו את הרעיון הזה? לומר שבא ביבר אינו נחשב ניצוד? למעלה, כשאמרנו, אין צדין את החיה מהביבר, כי בא ביבר אינו כבר ניצוד. אז הברייתא מסתדרים רבי יהודה. אנחנו נתקדם. וחכמים אומרים, ציפור למגדל וצבי לבית לגינה ולחצר ולביברים. כאן אנחנו מדברים על האיסור. אנחנו הזכרנו לפני שתי שורות מתי חייב. אז חכמים אומרים, מתי חייב? אם אתה מכניס ציפור למגדל או צבי שהוא חיה, לבית, לגינה ולחצר, וכאן הדגש שלנו הוא לביברין. מה זה אומר? בביבר הוא נחשב ניצוד. אז אתה, אם אתה מכניס אותו לביבר, אתה חייב משום צידה. אז כתבנו בין השורות, ביבר ניצוד. איפה ראינו את הדבר הזה לגבי חיות? במשנה שלנו כתוב שצדין חיה מן הביבר. אין בעיה לקחת החיה מן הביבר. למה? כי בביבר הוא כבר ניצוד. זה מה שכתוב פה גם כן. בביבר הוא כבר, הוא נחשב ניצוד. אז אל תכניס אותו לביבר ביום טוב. אז זה לגבי חיה. והגמרא אמרה בשורה חמישית מראש עמוד, בשלמה חיה, חיה לא קשיא. תירצנו, ישבנו את הסתירה בנושא החיה. ממשיך הגמרא אל העופות, העופות קשיא. לא התייחסנו במכוון עד עכשיו בעניין עופות. למה? תשימו לב, בברייתא, במקור הזה שקראנו עכשיו עם רב יהודה אומר הצד ציפור למגדל, ואומר זה אסור ביום טוב, ציפור למגדל. מה החכמים אומרים לגבי ציפור? חכמים אומרים ציפור למגדל, אותו דבר. יש לנו פה חיצים למעלה מצד הגמר, יש גם קפקוף ציפור למגדל, זה חייב לשניהם. אז אין כאן ליישב את הסתירה בנקיטת תנאים, זה אומר כך וזה אומר כך, כי שניהם מסכימים בנושא ציפור למגדל, הוא נחשב ניצוד. רק במגדל, אמרנו בהקדמה שלנו שהמגדל הוא כמו ארון, הוא צר, אז שם הציפור נקרא ניצוד, אבל בביבר הוא אינו נחשב ניצוד, גם לרב יהודה וגם לחכמים. אבל ראינו מקודם בעניין הברייתא בשורה שנייה מול המשנה בעמוד הקודם, כתוב במשנה בעניין עוף, צדין עוף מן הביבר, כלומר בביבר הוא נחשב ניצוד. בברייתא למעלה ראינו ביברין בגלל ביעופות אין צדין מהם. מה זאת אומרת? שבביבר הוא לא נחשב ניצוד. במשנה העוף כן נחשב ניצוד בביבר. בברייתא העוף לא נחשב ניצוד בביבר. וזה קושיית הגמרא כאן. זה ההמשך הקושייה. נקרא את זה עוד פעם. אלא עופות העופות קשה. וכי תימה הנמי לא קשה. אולי תנסה ליישב את המקורות ככה. בביבר מקורה, המשנה שאומר צדין, כי מדובר בביבר, מקום מוקף, אבל גם יש תקרה. אז לגבי העוף הוא כבר ניצוד. הברייתא שאומרת אין צדין מן הביבר, בביבר שאינו מקורה. אין תקרה, הוא פתוח לשמיים. אבל אם תנסו להעמיד את הברייתא ככה, שהברייתא הוא בביבר שאינו מקורה, בואו נמשיך לבדוק את זה. והבית, איפה ראינו בית? ראינו בית לפני כמה שורות. כביבר מקורה דמי, יש תקרה. ומה כתוב? ובין רב יהודה ובין רבנן, ציפור למגדל חיה, אין, כלומר הוא חייב, לבית לא, כלומר בבית הוא אינו נחשב ניצוד, והבית הוא הביבר המקורה לכאורה, והוא אינו נחשב ניצוד. עדיין קשה משנתנו על הברייתא שבמשנה כתוב צדין. ואם רצית להעמיד את המשנה בביבר מקורה, אנחנו רואים שהוא אינו נחשב בבית, רק בתוך מגדל העוף נחשב ניצוד. אז עד כאן הקושיה והסתירה בעניין עופות. במשנה נאמר צדין עוף מן הביבר, בברייתא למעלה נאמר שאין צדין עוף מן הביבר. נתקדם לתשובה. אמר רבא בר רב הונא, הכה בציפור דרור עסקינן. ציפור דרור, נאמר עליו שגם אם הוא נמצא בתוך בית, הוא אינו נחשב כבר ניצוד, שאינה מקבלת מרות. דרור חופשי כזה, לא מקבל מרות. דתנא דבי רבי שמואל, למה נקרא שמה ציפור דרור? שדרה בבית כבשדה, היא חופשית. כמו בשדה כולם מודים שהעוף חופשי, גם בתוך הבית. אז במצב כזה שציפור דרור רק במגדל הוא נחשב ניצוד, אבל לא במקום אחר. רש"י כותב, בציפור דרור שדרה בבית כבשדה, שיודעת לשמק בזוויות הבית בכל צד, וכך נקרא דרור, על שם דירה שדרה בכל מקום. אז אפשר רק ליישב, להדגיש את התשובה הזאת, שאם מדובר בציפור דרור, אז בבית הוא אינו נחשב ניצוד. אבל אם, ואז אומרים, אז אומרים רק בתוך מגדל הוא נחשב ניצוד. ולכן המקור שאומר אין צדין עופות מן הביברין, אפילו אם תאמר שהוא ביבר מקורה, מדובר בציפור דרור, אז אין צדין עופות ציפור דרור מן הביבר המקורה. אבל אם מדובר בציפור, נגיד יותר מבויד, יותר ביתי, שהוא תרנגול, אז אומרים צדין עוף מן הביבר, ולכאורה מדובר בביבר מקורה כמו בית, ולאו דווקא מתוך מגדל. הגמרא, לאור התשובה לגבי עופות, שהצלחנו ליישב את הסתירה בלי להיכנס למחלוקת תנאים, להעמיד המשנה כתנה אחד והברייתא כתנה שני לגבי עופות, אלא יישוב הסתירה הייתה על ידי שוני במציאות. במשנה מדובר בעוף שאינו דרור, בברייתא מדובר בציפור דרור. אז על הבסיס הזה הגמרא אומרת השתא דעתיד להכי, עכשיו שהגענו לכך ליישב את הסתירה בלי להיכנס למחלוקת תנאים, חיה החיה נמי לא קשיא. איך התייחסנו, איך ישבנו מקודם עניין החיה? אמרנו, אפשר לחזור לפפיון למעלה, ישבנו את זה ידי מחלוקת תנאים, הרב יהודה הבנן. כאן לא צריך, זה שלב השני. לכן למספר מספר שתיים. לגבי הסתירה שהראינו מקודם בעניין חיה, המשנה אומרת צדין חיה מן הביבר, הברייתא למעלה אמרה אין צדין החיה מן הביבר, לא קשיא. בביבר קטן, בביבר גדול. אם מדובר בביבר קטן, אז החיה שנמצאת בתוכו כבר ניצוד. לכן, זה המשנה, צדין, אם מדובר בביבר קטן. הברייתא שאומרת אין צדין, זה אומר אין צדין את החיה מביבר גדול. כי בתוך הביבר הגדול הוא עדיין חופשי. ולכן אין צדין מתוך ביבר גדול. היכי דמי ביבר קטן, היכי דמי ביבר גדול? אמר רב אשי. נשים לב, יש קודם כל, יש סימון סביב רב אשי. הצורת הרגש, כפי שאנחנו מכנים אותו, מסומן פה על פי רשי, בדיבור המתחיל, הווי מצודה, וזה בהמשך. כי הבלטנו פה רב אשי, ובשורה שלישית, בשורות הרחבות, רב יוסף. ורשי, בדיבור המתחיל, הווי מצודה, מחזק את הסימון הזה, לקשר ביניהם. כעת אנחנו נראה, ואתם יכולים לראות מספרים, שלושה הסברים למהו ביבר קטן ומהו ביבר גדול. אמר רב אשי, כל איך דראית אבטרה ומתי לה בחד שחיה, כל מצב שאתה רץ אחרי החיה ומגיע לה בחד שחיה. מה זה חד שחיה? רשי כותב, בפעם אחת שהוא שוחה עליו לתופסו, אין לו להישמע ממנו. אז מצב כזה ביבר, אומרת הגמרא, ביבר קטן. ואידך, אם אתה צריך להתאמץ יותר מפעם אחת, ביבר גדול. הנה מכל היכה דעיקה אוקצי אוקצי, ביבר גדול. מה זה אוקצי אוקצי? זוויות. מקום מוקף, אבל יש הרבה פינות. זה ביבר גדול. כי כל פעם החיה יכול לשמט ולהתחבות בתוך בפינות האלו. אידך, אם הוא מקום מוקף, אבל אין, נקרא לזה המפלט לחיה, אין אוקצי אוקצי, ביבר קטן. הנה מכל היכה, דנפלי טולה דקטלי, טול זה ציל, הטט והצלי מתחלפות. כל מקום שטולה דקטלי, דנפלי טולה דקטלי הדדי, ביבר קטן. אם הציל ש... שמטיל כותל אחד נופל על כותל המקביל הנגדי, זה מראה שמדובר פה בביבר קטן. רשי כותב דנפלי טולה דקטלי הדדי, מרוב קוטנו וקצרו, הצל של הקטלים נופלים על הקטלים ה העומדים ממול. ואידך, אבל אם זה מקום רחב, שגם אם יש צל שנוצר על ידי השמש בכותל אחד, אבל הצל נגמר ועדיין יש שטח שללא צל עד שאתה מגיע לכותל ממול, ביבר גדול. רב שמעון בן גמליאל אומר, ראינו במשנה, אומר לא כל הביברים שווים וכולי. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל, שאומר שאין אחידות בביברים, כל הביברים צריך לבחון על איזה ביבר מדובר כדי לדעת אם צדין או לא צדין. עכשיו רב יוסף השתמש במילה הלכה כרבי שמעון בן גמליאל. בדרך כלל המילה הזאת מראה שאנחנו פוסקים כמו הוא, כמו הוא, ולא כמו מישהו אחר. במילים אחרות, שימוש במילה הלכה מראה שיש מחלוקת. אמר לי הבאי, הלכה המכלל דפליגי. בזה שאתה אומר הלכה, גם שאני אומר, משמע שמישהו חולק עליו. ולא רואים שמישהו חולק עליו. רש"י אומר הלכה מכלל דפליגי רבנן עלי למימר כל הביברים שווים בתמיהה ראו כימנה. אנחנו לפני דקות ספורות העמדנו את הישבנו את הסתירה בין המשנה והברייתא בביבר קטן משום דניצוד ועומד, וזה מראה שיש הבדל בין הביברים, ביבר קטן מול ביבר גדול. אז איך רב שמעון בן גמליאל חולק, הוא אומר לא כל הביברים שווים, אבל כך הסברנו גם את החכמים, לא כל הביברים שווים. אז איפה המחלוקת? בכך שאתה אמרת, אביי אומר לרב יוסף הלכה רב שמעון בן גמליאל, משמע שיש איזו מחלוקת, איפה? אמר לי, ומה נפקא לך מינה? ורש"י מסביר, גם לשיטתך ש... אין חולקים עוד יותר הלכה כמו רבי שמעון, כי אין אף אחד שחולק עליו. אמר לי אביי אומר גמרא כמו זמורתא תהי. עכשיו נלמד רש"י ביחד, זה ביטוי שרואים כמה פעמים בש"ס, כדאי להכיר אותו, וכאן רש"י די מפורש. אמר לי גמרא כמו זמורתא תהי, משל שותים הוא, שותים אולי הכוונה פשוטי עם, כמו יש ביטוי באותו, עם אותו צליל, זה לא אותו הקשר ולא אותו הבנה, רק אותו צליל. מסכת בבא מציע, כמו זבון וזבין תגרה איקרי, שם מתואר בן אדם שקונה סחורה ומוכר את הסחורה הלאה באותו מחיר. מה זה? זה איש עסקים שקונה ומוכר באותו מחיר, הוא תגר, זה סוחר בתמיהה, ודאי שלא. כך גמרא גמור אומר לתלמיד שותה, למה הן אמת, הן שיבוש, ואין לך לזמר ושיר. ושוב פעם, לפי אביי, כמו שאמרנו מקודם, הביטוי הלכה מראה שמי שהוא חולק, ואם אין מי שהוא חולק, טוען אביי, למרות שבפועל פוסקים כמותו, אבל אם אין מי שהוא חולק, לא מתאים להשתמש במילה הלכה. נמשיך בגמרא, אבל לפני שנעשה כך, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. הסברו של שמואל להכי דמי מחוסר צידה. כל היכה, ומה זה מחוסר צידה? שאתה עדיין צריך לצוד. אנחנו נראה את הביטוי. כל היכה זה אומר הווי מצודה ונצודנו. זאת אומרת, הבעל חי הוא חופשי, וצריכים להביא את המצודה, הרשת נקרא לו, ונצודנו. סימן שמדובר בבעל חי שהוא מחוסר, חסר הצידה עדיין. השמואל יגיד את דברו, ואחר כך נראה משולשים בשני כיוונים, וכתבנו כאן במבנה מעקב עם השפיץ למעלה קושיות וההפך תשובות. הגמרא, זה הכלל, כל המחוסר צידה אסור. זה ראינו במשנה שלנו, בסוף המשנה, אחרי שרב שמעון אומר לא כל הביברים שווים, המשנה נותנת כלל, זה הכלל, כל המחוסר צידה אסור, כלומר אסור לצוד אותו. עכשיו הגמרא, איך ידמי מחוסר צידה? אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל שאומר הווי מצודה ונצודנו, מצב כזה אתה יודע שמדובר במחוסר צידה, וממילא אם זה המצב אל תעשה את זה ביום טוב. אמר לי אביי, והאווזים ותרנגולים שאומרים הווי מצודה ונצודנו, אדם רוצה לתפוס את האווז או התרנגול שלו או בכלל, והוא אומר תביא את הרשת ונצודנו, ותניה הצד אווזים ותרנגולים ויוני הרדיסאות פטור. אבל אמרת מקודם שאם זה המצב אז אסור, אז למה כאן אומרים שהצד אווזים ותרנגולים הוא פטור למרות שהוא אומר הווי מצודה ולצודנו? אמר, רק במאמר מוסגר, יוני הרדסיות, יש ברש"י שני פירושים, אם זה על שם מקומו או על שם הורדוס המלך, שהוא גדל כאילו, גידל כאילו. אמר, משיבה הגמרא, אמר רבא בר אבונה, אמר שמואל, הללו אווזים ותרנגולים, נכון אנחנו אומרים הווי מצודה ולצודנו, אבל בכל זאת באים לכלובן לערב, והללו שאר בעלי חיים אין באים לכלובן לערב. אז בשלב הזה, עצם זה שהם מגיעים בסופו של דבר לערב לכלוב ושם נוח לתפוס אותם, לכן הם נחשבים ניצודים ועומדים. ורשי אומר, וכפקפנו את זה בסוף אותו דיבור מתחיל לכלובן, ומותר לצודן אפילו חוץ לכלובן. בגלל התכונה הזאת שבערב הם ממילא מגיעים לכלוב, אפשר לתפוס אותם גם מחוץ לכלוב, וזה לא נחשב צידה. אבל אנחנו באמצע סיפור. מקשה הגמרא, והרי יוני שובח ויוני עלייה דבאין לכלובן לערב, ותניה הצד יוני שובח ויוני עלייה וציפורים שקננו בתפיחים בבירות חייב. אנחנו רוצים להתמקד ביוני שובח ועונה עליה, מה כתוב כאן לגבם? שמי שצד אותם חייב, למרות שהם מגיעים לכלובן לערב. שאר הפרטים אפשר לעיין ברשי, אני רוצה להתמקד במה שנוגע למסע ומתן הגמרא. אלא אמר רבא ברב הונא, אמר שמואל. הסימון החדש פה, הצורת כתר, כתבנו בשוליים שני חילוקים בין אווזים ותרנגולים שהצדן פטור, לבין יוני הרדיסאות ויוני עלייה שהצדן חייב. אז אנחנו מגיעים להסבר, ליישב את המקורות. שמואל אומר, הללו את האווזים והתרנגולים שאמרנו הצדן פטור, באים לכלובן לערב ומזונותן עליך. רש"י כותב, ומזונותן עליך יהיו כך כבהמה אין וחשיבי מזומן, ואז אין בעיה לצוד אותם. וממשיך הגמרא ואומרת, והללו באים לכלובן לערב, היוני שבח ויוני עלייה, ואין מזונותן עליך, ולכן הצדן חייב. רב מרי אמר, כפי שהזכרנו מקודם, רב מרי הוא הבדל או חילוק שני. מצד אחד אווזים ותרנגולים שעליהם אמרנו הצדן פטור, מצד שני יוני הרדסיות ויוני עלייה. מה ההבדל? רב מרי אמר, הני אבידי לרבויי, היוני שובח דרכם לרבויי, לרבויי לברוח, והני האווזים ותרנגולים לא אבידי לרבויי. צורת הגמרא קושיה, כולו נמי אבידי לבויי, גם אווזים ותרנגולים דרכן לברוח. התשובה, לכלובן כאמרינן דאבידי לבויי. מה זה? רש"י, שורה שנייה מתחת לגמרא, לכלובן כאמרינן דאבידי לבויי, פורחין עד קינן, וצריך לעלות אחריהן, וגם שם נשמטים ממנו ויורדים. זה לגבי היוני שובח ויוני עלייה, ולכן אסור לתפוס אותם, כי מאחר שהם נשמטים ממנו, אם אתה תופס אותם אז אתה נחשב צד אותם. אתה אולי אפשר, אולי היינו צריכים להגיד את זה מוקדם יותר, אתה משבית מהם החופשיות שלהם. בניגוד לאלו שמותר, הם כבר לא חופשיים כל כך, לכן עליהם נאמר שמותר לצוד אותם. המשנה, מצודות חיה ועוף ודגים שעשאן מערב יום טוב, לא איתו מהם ביום טוב, אלא אם כן יודע שניצודו מערב יום טוב. ומעשה בנוכרי אחד שהביא דגים לרבן גמליאל. עכשיו אנחנו לא יודעים אם ניצודו מבעוד יום, ואנחנו כעת ביום טוב, הנוכרי מביא הדגים לרבן גמליאל ואמר מותרין הן, כאילו זה עיקר הדין מותרין, זה שלא ידוע אם ניצודו מבעוד יום, נקרא לזה ספק, מותר. אלא שאין רצוני לקבל הימנו. רש"י אומר שאני שונאו. הגמרא שואלת, מעשה לסתור? לפי הרישא, מתי אפשר לקחת אותם? אם ידוע שניצודו מבעוד יום. לפי המעשה, מותר גם אם לא ידוע. אז אין דרך התנה להביא, לומר דין ואז להביא מעשה שסותר את הדין. חיסורי מחסר ואחי קטני, המשנה יש להבינו כך, ספק מוכן אסור, זה דעתו של התנא קמא. ורבן גמליאל מתיר, אם המצב הוא ספק מוכן, כלומר אולי הוא ניצוד מערב יום טוב, אולי לא, ורבן גמליאל מתיר. ומעשה נמי בנוכח שהביא דגם לרבן גמליאל ואמר מותרין הן, אלא שאין רצוני לקבל הימנו. אמר רב יהודה משמואל, אין הלכה כרבן גמליאל. רבן גמליאל הוא היה מכיר פה, אז שמואל אומר אין הלכה כמותו, ויש לאסור ספק מוכן. רש"י, ספק מוכן שלוש שורות מהסוף, כלומר וזו שאמרנו לא ייטול מהן מספק, דהיינו ספק מוכן וספק מוקצה, ואסור לאו דברי הכל אלא פלוגתא דגמליאל רבי יהושע היא לקמן בשמייטן מתינן לה בברייתא. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ובינתיים יש לנו סימון חדש, צורת בית, וכתבנו ממול בשוליים שלושה לשונות של פסיקת שמואל בספק מוכן, או אצלנו ניצוד מבעוד יום, עם ספק מבעוד יום אסור. אנחנו ממשיכים בגמרא, ואיקה דמתני לה אהד תניה, גרסה אחרת שמלמדת דבריו של שמואל, משייכת את דבריו של שמואל על המקור הבא. בינתיים שמואל אמר אין הלכה כרבן גמליאל, והנה יש ברייתא, ספק מוכן, רבן גמליאל מתיר ורבי יהושע אוסר. אמר רב יהודה משמואל, הלכה כרבי יהושע. זה במילים אחרות גם אין הלכה כרבן גמליאל. כאן היה יכולת לשמואל לומר הלכה באופן חיובי, הלכה כרבי יהושע. מקודם לא היה שם לשמואל בלשנה הקודמת, לא היה שם לשמואל לומר הלכה כפלוני, אז לכן הוא אמר שם אין הלכה כרמליאל. אבל זה אותו דבר, הלשנה א' ולשנה ב' הם אותו דבר, שלפי שמואל יש להחמיר במקרה של ספק מוכן. ממשיך הגמרא, וגם תשימו לב, יש לנו נקודה ארוכה, הוא מתחיל פה, ואיקא דמתני לה אהד דתניא. אנחנו נראה, קודם כל אמרנו נקודה ארוכה, אז תעקבו עד סוף הנקודה, ואתם מגיעים לשורה ששם הגמרא אומרת, אמר רבי יהודה משמואל, הלכה כרבי שמעון אלעזר, ובמילים אחרות, כי אנחנו לא מכירים עדיין מה הוא אמר, אבל זה אומר לנו ספק מוכן אסור. זה אותו עיקרון. ולכן סימנו את שמואל כל פעם בצורת בית. שלוש לשונות של פסיקת שמואל שאומר שספק מוכן אסור. אז נתחיל כאן הנקודה הארוכה. אדם גם מציין שמשורה שלישית בעמוד הבא, משך כמה שורות ארוכות, הקטע, יש קטע בסוגריים שאנחנו נדלק. ואיקא דמתני לה אהד תניא. עכשיו אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שוחטין מן הנגרין ביום טוב. נגרין זה ביברים, כלומר אתה יכול לקחת בהמה מהביבר ולשחוט אותו ביום טוב, אבל כי שם הם ניצודים, והם כבר ניצודים במקום הזה שנקרא נגר. אבל לא מן הרשתות ומן המחמורות. אתה לא יכול לקחת ביום טוב בהמה שאתה מוצא אותו ביום טוב בתוך רשת. למה? ספק ניצוד מבעוד יום, אולי נתפס ברשת בחג, מילא בכניסת החג הוא לא היה ניצוד, זה היה נקרא לזה מוקצה בכניסת היום, אז אתה לא יכול לקחת אותו ביום טוב לשחוט אותו. רבן שמעון גמליאל אומר, וכאן אנחנו נתחיל קטע בסוגריים, כי השור שבתוך הקטע הוא לא מדויק, עד שהגמרא תגיד בסוף הקטע הזה שבסוגריים, הגמרא תגיד הכי כמה. אז אנחנו קודם נקרא את הלשון המתוקן ואז נחזור לסוגריים. אז בא רבי שמעון ואומר, בא ומצאן מקולקלין. אני דילגתי, אתם איתי, אני מקווה. בא ומצאן, הוא מצא את החיות בתוך רשתות, והוא מצאן את, הוא מצא את הרשתות מקולקלין מערב יום טוב. זאת אומרת, הוא מותח את הרשתות ובין, נגיד, בין שני עצים, וברגע שחיה קופצת או נתפסת בתוך הרשת, אז הוא מתנתק. אז רואים שהמתח לא קיים, אז כנראה, כי זה מראה שמשהו ניצוד בתוכו. אז הוא בא ערב יום טוב, הוא מצא את הרשתות מקולקלין, בידוע שמערב יום טוב ניצודו ומותרין. הספקה, אם יש איזושהי ספק, נעשה כמי שניצודו ביום טוב ואסורין. אז הספק מוכן, אסור. אמר רב יהודה משמואל, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, שהוא זה שאמר ספק מוכן אסור. אבל נשלים את המשפט, אבל אם הוא מצא את הרשת מקולקל מערב יום טוב, הוא יכול לסמוך על כך שהצידה התבצע מערב יום טוב. לכן ביום טוב אין בעיה לקחת דבר שכבר ניצוד. ניתן לציין, וזה על פי הרשב"א, שהתנא קמא מחמיר גם במקרה כזה. אנחנו דילגנו קטע ארוך, אז אנחנו נחזור. מה שרצינו להראות, ששמואל גם כאן פוסק שספק מוכן הוא אסור, אבל אם, כפי שראינו פה, אם הוא מצא את הרשתות מקולקלות, כלומר ניתקו מהמתח שלהם, סימן שהבעל חי ניצוד מערב יום טוב. זה מספיק בשביל לא להוריד את הספק, זה נקרא ודאי בשביל רב שמעון אלעזר. אנחנו נחזור לשורה שנייה למעלה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, בא ומצא הרשתות מקולקלים מערב יום טוב, בידוע שמערב יום טוב ניצודו ומותרים. בא ומצא מקולקלים ביום טוב, בידוע שביום טוב ניצודו ואסורים. ממול נתקלקלו ביום טוב, על כוח אחי משמע שוודאי נתקלקלו ביום טוב, וכגון שבדקן מי שחשיכה, הוא בדק הרשתות אחרי כניסת החג ולא היו מקולקלים, המתח היה קיים עדיין, ועכשיו יותר מאוחר בחג מקולקלים. אז לפי משפט הראשון של רבי שמעון אלעזר, אם הוא מצא אותם מקולקלים, זה מצב של ודאות, ודאי ניצוד בערב יום טוב מותר. במשפט השני שלו, ודאי ניצוד ביום טוב אסור. מה לגבי ספק? הגופה קשה. אמרי, בא ומצא מקולקלים מערב יום טוב, בידוע שמערב יום טוב ניצודו ולכן מותרים. תאמה, דבא ומצא מקולקלים, דיוק, הספקה אסורים. אפשר לדייק מהמשפט הראשון, שאם אתה מסופק אם ניצוד מערב יום טוב או ביום טוב, זה אסור. אימא סיפה, בא ומצא מקולקלים ביום טוב, בידוע שביום טוב ניצודו, אז, ולכן הם אסורים. Tama de Baal Matzan Mekukalin Has Feika Me'erev Yom Tov Nitzodu Umutarin. לפי המשפט השני הזה אפשר לדייק מתי הוא אסור, רק אם ודאי ניצוד ביום טוב, אבל אם יש ספק מותר. בואו נשווה את המעוינים. לפני כמה שעות, 3-4 שעות, היינו הספקה אסורים, וכאן הספקה מערב יום טוב מותרים. זה מה שנקרא גוף הקשיה. הגמרא עונה, הכי כאמר, בא ומצן מקולקלים מערב יום טוב, בידוע שמערב יום טוב ניצוד ומותרים. הספקה, אם יש איזו שאי ספק מתי ניצוד, נעשה כמי שניצודו ביום טוב ואסורים. אז יש ביטוי היום, אני לא יודע כמה שנים זה יחזיק ממן, אבל אומרים אם יש ספק אין ספק. זה דומה למה שכתוב פה, אם יש ספק אז אין ספק והוא אסור. כלומר מבחינת פסיקה יש ספק במציאות, אבל זה לא זה משפיע לרע, נקרא לזה להחמיר מבחינת הלכה. אמר רב יהודה משמועי, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, הוא אמר אם הוא ספק מוכן אסור, אבל אם הוא מצא את הרשת מקוקל מערב יום טוב, יש לסמוך על זה. ולעתי אמרנו מקודם ש וגם יתנה כמה, גם אם הוא מצא את הרשת מקוקל מערב יום טוב, וזהו, הוא לא ראה החיה ממש בתוך הרשת, רק מצא את הרשת מקוקל, התנה כמה מחמיר גם בזה. זה לפי ההסבר של הרשב"א. הגמרא ממשיכה ואמר מותרין הם. זה בסיפור עם רבן גמליאל, שהנוכי הביא לו דגים ביום טוב, אומר שמותרין הם, למרות שמדובר בספק, ספק אם ניצודו, אם הגוי צד אותם היום או מאתמול. ורבי גמליאל אומר מותר, מותרים למי? רב אמר מותרים לקבל, ולוי אמר מותרים באכילה. מה זה לקבל? רש"י כותב לקבל בטלטול דכולי היינו אחמו בספק מוכן דליצרו בטלטול, אבל באכילה לא שרינו רבן גמליאל. זה לעת עתה ההבנה של רמב"ם, אבל אנחנו נתקדם. כאן יש לנו נקודה ארוכה. בואו גם נציין שבסופו של דבר לוי מקל יותר מרב. אמר רב, לעולם אל ינע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. דענה ולוי הבינן קמי דרבי, כי אמרה לה שמעת אני ולוי היינו בנוכחות רבי, כשרבי אמר את הדין הזה שרבן גמליאל מתיר בספק. באולתה אמר בערב, לפני הבוקר, בערב רבי אמר מותרין באכילה. בצפרה בבוקר במחרת אמר רבי אמר מותרין לקבל, כלומר רק לקבל. ממשיך רב ואומר, ענה דהווי בי מדרשה הדריבי, אני שהייתי בבית מדרש הייתי יכול לחזור בי, כלומר הייתי על סמך דבריו ששמעתי בערב הייתי אומר מותר באכילה, אבל כרית אני יודע שזה לא המסקנה אלא מותר רק לקבל. לוי דלא אבי בי מדרשה, הוא לא היה בבוקר בבית מדרש, לא הדרבה, הוא לא חזר בו ונשאר עם מה שהוא שמע בלי לשמוע את החזרה מהדברים. לכן לוי מובא פה שומר מותר באכילה. כעת קושיה ארוכה, תשימו לב, ואחרי הקושיה ארוכה יבוא תשובה גם בת כמה שורות. ותיבא, נוכרי שהביא דורון ישראל, אפילו דגים המפולמים, לחים, ופירות בני יומן, מותרים. שוב פעם, במקרה כזה, הנוכרי הביא, אנחנו לא יודעים מאיפה בא, מה הרקע של הדברים האלו. בשלמה, למען דימר מותרים לקבל, שפיר. רשי כותב שפיר, ואף אגב דלאב ספק הוא, אלא ודאי מוקצה. תהיתי מקודם, שאמרתי אנחנו לא יודעים מצבם, אנחנו כן יודעים מצבם, הם ודאי מוקצה. כי כתוב פירות בני יומן. זאת אומרת, הם לכאורה, אני אומר, שנראים כהם נקצרו, נלקטו היום, ביום טוב. אז בכל זאת, איקה למימה דמתיר, ממשיכה, שדמתיר בטלטולו. אבל לא לאכול אותם. ולכמה אין פרח על הגמרא, תקשה עוד מעט פירות בני יומן בטלטול משרי. והיא דמקר המגמיר בספק מוכן, בוודאי, בוודאי שאינו מוכן, מי מקל? בכל אופן, הגמרא בשלב הזה לא אומרת את החילוקים או הפרטים האלו. אז ראינו מקור שאומר שגם פירות בני יומן מותרים. אם אתה אומר מותרים לקבל, זה אנחנו יכולים להבין. אלא למען דאמר מותרים באכילה, פירות בני יומן, מי שאור בכלל, אין אף אחד שמתיר לאכול פירות שבכניסת החג היו מחוברים לעץ. זה מוקצה גמור. הגמרה עונה, ולטעמך, פירות בני יומן מי שאור בטלטול. אמרת מקודם שמותר לקבל, כלומר מותר לטלטל אותם. זה לא פשוט, פירות בני יומן גם אסורים. בטלטול. אז מה הפירוש המקור הזה בכלל? מה זה מותרים? אלא בקברי, זה דגים, דאדימי, הם אדומים. יש פירוש נוסף ברש"י, זה הפירוש הראשון שהוא נותן, כלומר לא נס לחן. האדמומית הוא מראה שהם עדיין לחים. אני מהסס לשמש במילה טריים, אבל זה גם מתאים. אבל לא להתברבל לומר שטרי פירוש ניצוד עכשיו, אלא הם עדיין לחים. ופרי, מה הכוון הפירות פה במקור שאמרנו מותרים? פרי דקבישי בירקה עסקינן. הם כבישי זה כמו אנחנו אומרים כבוש, הם תמונים בתוך ירק, זה שומר על טריותם. ומה העיקרי להוא בני יומן? שהם כעין בני יומן, אבל זה לא אומר שנלקטו או נקצרו היום. ולכן מותרים. רשי, לקראת סוף שורות הקצורות, אנחנו קבקבנו, רשי כותב, והשמינה דף אגב, דדמו לבני יומן, לא חיישינה למראית העין. הגמרא ממשיכה מרב פאפה, הלכתה, נוכרי שהביא דורון ישראל ביום טוב. אם יש מאותו המין במחובר לעץ, אסור. ולערב נמי אסורים בכדי שיעשו. באיזו ערב מדובר? יש עריכות מאוד מאוד מעניין ברשי. לפי שיטת רשי עצמו, לערב, גם אם מדובר בשני ימים טובים של גלויות, והגוי הביא לך ביום הראשון של יום טוב, מיד בצאת יום הראשון לפי רשי, זה הכוון עוד הערב, הם עשויים, גם עשויים, אבל למעט זמן. כמה זמן? בכדי שיעשו. הזמן שנצרח לקצור אותם איזושהי מלאכות הקשורות להבאתם, זה הזמן שתמתין. אז אם זה לוקח לקצור אותם, להביא אותם חצי שעה, אז חצי שעה אחרי צאת הכוכבים של יום הראשון הם מותרים. זה והסיבה שמחייבים להמתין קצת הוא, כפי שרש"י אומר, כדי שלא יהנה ממלאכת יום טוב. וממשיך הגמרא, ואם אין מאותו המין במחובר, נגיד מדובר בפירות שכבר אינם בעונה בכלל, והנוכרי הביא לך ביום טוב פירות כאלו שבכלל לא נמצאים וזה לא בעונה, אז הם אין מאותו המין במחובר, תוך התחום מותר. אם הגוי הביא אותם מתוך התחום, מתוך 2000 אמה מאיפה שאתה נמצא, מותר. הגמרא ממשיכה לכף ה' עמוד א', חוץ לתחום אסור, והבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר. רש"י למעלה אומר חוץ לתחום אסורים לא שמעתי טעם מקובל בדבר, הוא נותן את הסיבה שהוא אין טעם פשוט להבין את זה, ואחר בהמשך הוא כן מסביר. נמשיך ברש"י. דאם משום מוקצה, המים מותר לישראל אחר. אתה אומר שמחוץ לתחום אסור. אסור מה? אם זה משום מוקצה, אז איך זה מותר לישראל אחר? ואם משום שנעשה בו איסור בשבילו, אם כן ישראל אחר נעמי אסור, דנוכי שהדליק את הנר בשבת. תנן, אם בשביל ישראל אסור, ולא חילקו בינו לחברו, ויש לומר, כאן רש"י נותן את ההסבר שלו, דגבי איסור תחומין דרבנן לא אחמור כולי אי. ודיין, כלומר מספיק, די, דיין אם אסור על זה. לא צריכים לאסור את זה על השני. עד כאן שירנו להיום.